כן, אנחנו מתחילים אחרי שלמדנו את הפרשיות בחומש שמות, אנחנו עוברים לדבר על פרשת בעלותך. שם מדובר בחומש המדבר על פסח שני. במדבור, איפה זה? במדבר פרק ט. וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשון השני שצי סומרץ ויצרים בחודש הראשון לאמר. זה הפעם הראשונה שמקיימים פסח דוריס. כן? כבר לא מדובר על מצרים, על זמן יציאת מצרים, אלא מדובר על שנה אחר כך. באותו תאריך. יפה, זה שלנו. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ב-14 יום בחודש הזה בין 40 תעשו אותו במועדו. ויעשו, אני צריך להשים לב, בפסוק בית כתוב ויעשו, זה לא סיפור שהם עשו. הפשט הפשוט שהשבועיים זה לא שבועיים כי צריך שבועיים, אלא כי חודש ניסן הוא כולו חודש של גאולה, ולכן מתחילת החודש מדברים על זה. זה הפשט. צריך להבין קצת בגמרא שדורשת על שבועיים או על 30 יום, או שניהם אין ראיה. על שניהם אין ראיה. 30 יום בזה שמדברים על פסח שני, משם לא יודעים על 30 יום, 30 יום. זה מוזר. דיברו על פסח שני כי עכשיו פסח ראשון, ולכן דיברו על פסח שני. וזה שמדברים על שבועיים זה גם שזה היה חודש. אבל אני לא עסוק בזה כרגע. ויעשו בני ישראל זה לשון ציווי. עם ישראל יעשו בשלון עתיד. ב-14 יום בחודש הזה, בין 40 תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו, המשמעות הפשוטה, ככל החוקים והמשפטים הכתובים בפרשת בו. וידבר משה בני ישראל לעשות הפסח, ויעשו. מי שרוצה במחילה דקדוקית, במילה ויעשו, הניקוד מתחת לבב פתח. זוהי וב ההיפוך, וב שהופכת מעתיד לעבר. כיוון שהתורה מספרת את זה שזה היה פעם, כן, אז הם עשו. אז לכן זה הופך לשון עבר. ויעשו את הפסח בראשון, הכנען בחודש ניסן, ב-14 יום לחודש בין 40 במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו בני ישראל, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. לא כתוב פה עד עכשיו. שאסור, לא למדנו עד עכשיו שאסור לאכול פסח בטומאה, או לעשות את הפסח בטומאה, אבל ברור לחלוטין שזה ככה, ככה היה כתוב בפרשת אמור, שאסור להגש לקודשים בטומאה. אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכול לעשות את הפסח ביום ההוא, ויקראו לתם אשר את הארון ביום ההוא. מתי זה ביום ההוא? איזה יום זה? החל מזה שאסור להיכנס, וישלחו מן החנה, למדנו פרשת נשוא, וישלחו מן המחנה כל צבוע וכל זל וכל טמא לנפש. איפה בדיוק? יש הרבה לדון בכל פרט, ואסור לאכול קורבן להגיד לקודשים. מי שאוכל קורבן בטומאתו עליו חייב כרת. לא. כל מיני קודשים, כתוב פרשת אמור. לא, היא אומרת, ההנחה שזה ברור שאסור לטמא היא הנחה פה פשוטה, לא באים להגיד את זה. זה עולה ממה שלמדנו למעלה, שהקודשים אסור לאכול בטומאה.
שזה מוגדר כקודשים, שזה מוגדר
כזבח, זו הנקודה, מאיפה אנחנו יודעים שפסח הוא קורבן. זה מופיע כדבר מובן מאליו.
שמות כתוב
זבח על פסח. עוד הפעם. בחומש שמות לא היה כתוב שפסח הוא קורבן.
זבח.
זבח זה, כל סעודה היא זבח. כל סעודה היא זבח. כן, זבח משפחה. שאול המלך, שמואל הנביא אומר לשאול שהוא הלך לזבח משפחה. כן. אבי, אתה יכול להגיד לו חומש לטל?
מה זה זבח? מה זה חוקים?
לא שומע.
מה זה זבח?
כן, ויהי אנשים אשר היו תחת חרבותם במדבר פרק ט. אני מציין את זה שבאמת מי שקורא בפרשת בו מוצא רמזים מסוימים שאומרים שהפסח הוא קורבן, אבל לא כתוב שם שהפסח הוא קורבן, וכשאומרים לפסח זורות זה אוטומטית עובר להיות קורבן. אנחנו רואים את זה בזה שברור לפסוקים, ברור לאנשים שטמאים לא אוכלים את הקורבן הזה.
במצרים אכלו טמאים את הקורבן.
קשה לנו תשובה על השאלה הזאת, אם היה בכלל דיני טומאה שם. זה טומאה במובן הרוחני. לא טומאת הגוף, טומאת נפש.
מה, זה יש את זה?
שאלה
טמאים לנפש.
לא, זה כאן טמאים לאדם שני. אז כך כתוב, היקרבו לבני משה לפני אהרון ביום ההוא, ואמרו האנשים ההם האלה, ואנחנו טמאים לנפש אדם, למה נקרא לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? מה מטריד אותם? שלא מקריבים קורבן.
מדינים פה במועדו לא רלוונטיים.
אתה אומר, ברור שזה במועדו, כאילו לא...
לא יהיה לא במועדו, כאילו כרגע לא היה אופציה שיהיה במועד אחר.
כאילו זה נראה שכיוון שבמועדו אנחנו לא יכולים, אז ממילא אנחנו לא מקריבים את קורבן השם. תראה, יכול שהם רצו באמת שיתירו להם להקריב בזמן. ויאמר אליהם, ויאמר אליהם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. וידבר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש. או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח להשם, למרות שהוא לא יכול לעשות, איך הוא עשה? בחודש השני, ב-14 יום בין ארבעים יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו. לא ישאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל עד הפסח יעשו אותו. והאיש אשר הוא טהור בדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונחטא הנפש ההיא מהמאה כי קורבן השם לא הקריב במועדו חטאו יישא האיש ההוא. פה יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. הפסח עבר שינוי מאוד מאוד משמעותי כשעברנו מפסח מצרים לפסח דורות. פסח מצרים הייתה סעודה, פסח דורות הוא קורבן. פסח מצרים עיקרו הוא אכילה, פסח דורות עיקרו הוא הקרבה. איך זה הולך ביחד? למשל, אדם שעשה פסח, הקריב קורבן פסח, זרקו את הדם כמו שצריך, שלא כתוב בשום מקום בתורה שזורקים את הדם בקורבן פסח, לא שמענו כזה דבר, אבל זה מובן מאליו מזה שזה קורבן, שזה נידון כמו כל הקורבנות לגבי זריקת דמים, ואחר כך הוא החליט לא לאכול את הפסח. הוא יהיה חייב כרת או לא יהיה חייב כרת? איך אתה מבין, דן? מה? מהו עיקר הפסח? עיקר הפסח הוא הקרבה, זריקת הדם על המזבח, או עיקר הפסח הוא האכילה? מה?
אולי גם בדם?
אפשר להגיד, אבל אני שואל, אדם שהקריב את הפסח ולא אכל אותו, יהיה חייב כרת או לא יהיה חייב כרת?
בעיקרון, אם פסח מקריב אדם אחד מתוך כל המנויים, יש איסור שיהיה אחד מהמנויים תמה? אם איננו הקרבה, יכול להיות שהוא
יוצא גם? בשלב הבא לשאלה. אבל קודם כל, תקרא את הפסוק, בוא נקרא את הפסוק שהוא כתוב פה. חז"ל עמדו בפני השאלה הזאת, והם היו צריכים להכריע, מה הוא עיקר הקורבן לדורות? והם אמרו, כתוב בתורה, והאיש אשר הוא טהור, בדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונחטא הנפש שהיא מהמאה, כי קורבן השם לא יקריב במועדו. חטאו יישא האיש ההוא. זאת אומרת, במילים אחרות, הכרת הוא על אי הקרבה, לא על אי אכילה.
זה מנוי.
אתה כבר הולך ל... מי אמר שצריך להיות מנוי? צריך להקריב את הקורבן.
אתה לא מקריב בעצמך, יש משפחה
שלמה. שליח. הכהנים מקריבים לך, שיהיה לך קורבן.
השם שלך, שליח הוא שליח.
אתה שים לב שאתה אומר מנוי, אתה כבר הולך לשלב נוסף, מנוי זה לאכילה.
אנחנו מדברים על המצב
שאין
מספיק כסף, ולכן אתה עושה את יחד עם המשפחות.
לא, למה אין מספיק כסף? למה אני צריך את זה? אדם צריך להקריב קורבן, איך מקריבים קורבנות? למדנו בפרשת ויקרא, איך מקריבים קורבנות? יש קורבנות שונים, אני לא יודע, צריך לדעת את הדינים של הקורבן הזה. זה גם חסר קצת בתורה, לא ברור מהו. אבל צריכים להביא אותו לירושלים. לתת אותו לכהנים, הכהנים זאת אומרת, הבעלים שוחט את הקורבן, והכהנים לוקחים את הדם וזורקים אותו לגבי המזבח. הקטרת אמורים, לא יודע, צריכים ללמוד, אבל התורה מאוד מאוד מעניין יש פה. בקורה, האם זה אומר שהאכילה נעלמה מקורבן פסח?
כן, מוזכר פה בקורבן שפצח השני, פה בציבוי של הקורבן,
לאכול
אותו.
זאת אומרת, יש גם דין אכילה בקורבן הזה, זה ברור, נכון, אתה צודק. שדין אכילה נשאר בקורבן, סתם, כתוב גם קודם.
למה אנחנו אומרים שיש משהו שונה בכלל, כאילו? זה אותו דבר,
זה מאוד אחר. לא, אין הבדל בפסח ראשון לפסח שני, לא זה ההבדל שלי, הבדל בפסח מצרים לפסח דורות. פסח מצרים לא היה מזבח בכלל, הוא לא היה קורבן. הייתה רק אכילה. אז במילים אחרות, מה שאנחנו אומרים עכשיו, אומרים שהקורבן הזה יש בו שני צדדים, שאחד, שני צדדים יש בו איזשהו יחס לא ברור בין שניהם. מצד אחד עיקר הקורבן הוא אכילה, כי זה אותו פסח כמו שהיה במצרים. ולכן הקורבן צריך להיות ראוי לכם, זה גם התשובה לשאלה, מה הבעיה של תמי? שואל אותך יוגי, שאלה מאוד מאוד פשוטה, כן, מה הבעיה שאחד שאדם הוא תמי, למה הוא לא יכול להקריב קורבן פסח? למה אדם תמי יכול להקריב קורבן חטאת? כן, למה לא? בכל מקרה ישראל לא מקריב. ישראל נותן לכהנים, הכהנים לוקחים את הדם וזורקים אותו לגבי המזבח, וזה מחפר לו על החטא. איך היית
נכנס
למתחם
של
בית המדרש? אני לא יכול להיכנס, הסמיכה. סמיכה, איפה הסמיכה צריכה להיות?
מכניסים, בנדלות.
עוד הפעם, אתה מדבר על שני דברים, אתה אומר, אתה לא אומר איך הדברים היו, אני לא יכול לעשות קורבן פסח, נשאר בבית, אני יכול קורבן פסח. איך אתה
בירושלים?
למה אני צריך בירושלים? אני אשלח את הכבש שלי לירושלים ובקריב את הקורבן בירושלים.
צריך לאכול את זה לירושלים.
אז זה הנקודה. בכל הקורבנות האחרים לא צריך לאכול? גם לא, אני יכול לא לאכול, אני יכול לאכול מישהו אחר לאכול. זאת אומרת, במילים אחרות אנחנו יוצרים פה איזשהו צירוף של שני עניינים, שמצד אחד עיקר הקורבן הוא האכילה, ולכן אדם שלא יכול לאכול לא מביא קורבן פסח. ומצד שני, עיקר המצווה היא ההקרבה. זאת אומרת, אם אדם, וזה מאוד מאוד מעניין הצירוף הזה, פה זה סוגיות הלכתיות מאוד מורכבות ביוצאות מהדיון הזה. השאלה היא, למה זה באמת ככה? למה באמת התורה העמידה את זה בצורה כזאת? מצד אחד, עיקר הפסח הוא האכילה. מצד שני, עיקר הפסח הוא ההקרבה. ולכן, אנחנו אומרים ככה, אם בן אדם לא יכול לאכול קורבן פסח, והוא יקריב, אז הקורבן הזה הוא קורבן בטל, הוא לא יצא ידי חובה. כן, אין לפסח נאכל, אין לפסח נשחט, אלא למנויו, אלא לאוכליו. כן, מצד שני, אם אדם יקריב קורבן פסח בשביל לאכול, ואחר כך הוא לא אכל, אז הוא לא חייב כרת.
יצא?
כן, יצא ידי חובת הקורבן, והוא פטור מפסח שני. זה ההלכה, ושימו לב איך ההלכה צמחה מתוך הפסוקים. איך ההלכה שלך מתוך הפסוקים? כי יש פה באמת מורכבות בעניין הזה. קורבן פסח צורתו היא הסעודה. יש לזה נפקמינות גדולות, הגמרא מביאה דוגמה, אם אדם שחט כל קורבן אחר, כן? קורבן שלמים, קורבן חטאת, ונטמע בשר לפני זריקת הדם, אז זורקים את הדם ומקיימים את הקורבן, וזורקים את הבשר. אבל בקורבן הפסח, אם נטמע הבשר, אז אין, אם נטמע הבשר, אין קורבן. למה? כי קורבן פסח עניינו הוא לשחוט את הקורבן לצורך אכילה. כן, קורבן אחר. אם אין כבר זמן להספיק היום, אז עושים את זה בפסח שני. השאלה היא למה זה ככה? זאת השאלה העיקרית. אנחנו בבעל הסחות. אולי יש לנו עוד. כך יש פה חומש. אם אני אשח את רשי, אין לי. מה אתם אומרים? זה מוזר, זה טבעי, זה מסתבר. אני אעזור על השאלה עוד פעם בשביל אלה שהגיעו עכשיו. מה?
אני אשמח,
אני אשמח. למדנו בפרשת בו, בהרחבה ובארוכה, איך עשו פסח במצרים. פסח במצרים ישבו, עשו, שחטו את הקורבן. איפה שחטו אותו? במצרים. כן, כל אחד שחט אותו בחצר שלו. לא היה מזבח. לא היה שם מזבח. שחטו, שמו את הדם על הבתים ועל שתי המזיזות, ואחר כך עשו סעודה, ואכלו את הסעודה בסעודה, וזה הפסח. הפסח בעיקרו הוא הסעודה. כן? זה מה שהיה במצרים. עכשיו, התורה צימתה לעשות את הפסח הזה שהיה שם, לדורות. כן, התחלנו פה בפרק ת' באלוס, פרק ת' פסוק. ג' כן, בית ג' ויעשו בני ישראל את הפסח. השם מצווה את משה רבינו, שעם ישראל יעשו את הפסח גם בשנה השנייה. במילים אחרות, מצוות פסח היא לא מצווה שהייתה חד פעמית במצרים, אלא היא נוהגת לדורות. ב-14 יום בחודש הזה, בין ארבעים תעשו אותו במועדו. ככל חוקותיו, וככל משפטיו, תעשו אותו כמו שעשו במצרים. כן? ובהמשך כתוב יותר מפורט שצריכים לאכול את הקורבן על מצות ומרורים וכו', ממש כמו שעשו במצרים. אבל נוסף פה היבט מאוד מאוד מעניין, שהתורה כאילו בלי להגיד היא מוסיפה אותו. כן? פתאום אנחנו רואים, למה טמאים יש להם בעיה לאכול פסח, לקורבן פסח? כי זה קורבן. כן, למדנו למעלה בפרשת אמור, שאסור לאנשים טמאים לאכול קורבנות. אז פתאום זה הפך להיות קורבן, זה גם כתוב בפורש, למה נגרה לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? מה זה נקרא קורבן? שזורקים אותו על גבי המזבח, אדם על גבי המזבח, והוא עולה לפני השם לרצון. כן, למה בפרשת השבוע, בויקרא, נלמד על קורבנות הרבה דברים. קורבן, עיקר עניינו, זה שאדם מגיע לפני השם, והוא נותן להתקרב להשם. זה פירוש המשך קורבן. זה סוג של ידידות וקרבה לפני השם. אז זאת אומרת, בעצם הפסח הפך לקורבן. השאלה הראשונה זה, איך זה קורה? כאילו, לא שקושייה, מאיפה אנחנו, למה אנחנו אומרים ככה, כי כתוב בתורה מפורש, אבל מה הקשר בשתי הדברים? ושאלה שנייה, לדורות, אחרי שאנחנו יודעים שהפסח הוא קורבן, האם הוא לא יהיה סעודה? הוא גם סעודה וגם קורבן. מה היחס בין שניהם? למשל, שאלה בנוסח של ילד שואל, מה יותר חשוב? להקריב? מה? יש לי עוד טיפה. אז שוב, היה לי צד אולי לומר שמי שלא אוכל את הפסח הוא גם חייב כרת. אבל זה כתוב לכאורה בתורה מבואר לא ככה. בפסוק י"ג כתוב, האיש אשר הוא טהור בדרך לא היה וחדל לעשות את הפסח, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, כי קורבן השם לא יקריב במועדו. אז אם ככה, הפסח עבר לקורבן. האם אנחנו נגיד שהסעודה היא רק דבר תפל? כאילו אחרי שעשית קורבן, יש מצווה לאכול אותו? לא, זה לא נכון. זה לא נכון, כי אם ככה יוצא שאנחנו מאבדים את הקשר לפסח מצרים.
אולי יש דבר שכמו שבעולה, אם הוא עושה את המנת לאכול, או את החטאת המנת להוציא החוצה, כיוון שזה חטאת, וחטאת הצורה זה אכילה, אז אם הוא עושה את זה בצורה אחרת, אפילו שהשחיטה עם הברקה זה העיקר, גם כאן, קורבן פסח, עניינו אכילה, אם אני שוחט אותו לטמאים או לדברים כאלה, פגמתי בשחיטה.
הבנתי, לא, אתה חוזר על המשפט המשמעותי. קורבן פסח עדיין, למרות שהוא הפך להיות לקורבן, עניינו אכילה. כן, אז בואו נעשה סדר. כן, אבל זה לא רק שיש דין לאכול את הקורבן פסח, אלא עיקר עניינו של הקורבן הוא לצורך הסעודה. זה גם נוח לנו קצת להבין ככה. שאנחנו מקריבים את הפסח בי"ד לכאורה בשביל ליל ט"ו. למרות שדברנו על השאלה, אז יותר עיקר הפסח הוא לאכילה. ועיקר הפסח, כן, עדיין גם לדורות עיקר הפסח הוא אכילה. ולכן, אם אין לנו אוכלים, או שהאוכל הוא טמא, או שאין אנשים וכו', אין קורבן פסח. או נטמע בשר, כן, המשנה אומרת את זה ככה. בכל הקודשים כולם נטמע בשר, עדיין זורקים את הדם, וקורבן פסח נטמע בשר, לא זורקים את הדם. כן, לא זורקים את הדם, בגלל שהקורבן פסח הוא יקרא לאכילה, ואין זריקת, אין להקריב קורבן פסח אם אין אוכלי. אבל בדבר אחד אנחנו, אז השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול זה איך פתאום צמח הקורבן? מה הקשר? מה היחס בין שני הצדדים האלה? איך נוסף פה העניין הזה של קורבן? אז אמרנו את זה, ואני חושב שזה נכון. שגם במצרים הקורבן, הפסח היה סוג של תקשורת עם השם. ששמו את אדם על המשקוף על שתי המזוזות, והיה אדם לכם להיות על הבתים, וראיתי את עיניו. זה סוג של פנייה להשם, ואמירה לו, אנחנו רוצים להיות איתך. עכשיו, לדורות, אין סיבה להגיד תודה רבה. אין סיבה להגיד שהמשקוף ישים את, אם רוצים לדבר עם השם, יש מקום שבו השם מקבל תשדורת. זה בית המקדש, בית המקדש הוא מקום השעת השכינה, ויש מזבח שם, ושם נותנים להשם. לכן מכאן יהיה זריקת הדם, וזה הקורבן. אבל עדיין אני אומר, יש פה עוד סלב מאוד מאוד מעניין, שהקראת הוא לא על האכילה, אלא רק על, רק על, רק על הזריקה. זה מעניין. משחר ילדותי הדבר הזה מזכיר את רוחי ומטריד אותי.
רק על האכילה ולא על
ה... רק על הזריקה.
מה, במקדש?
כן.
מתי יעשו לדם יוצא?
מתי? זה פשוט באכילה.
זמן האכילה.
אין, אתה, שחיטה הוא לא עושה. שחיטה, הוא יכול לעשות, שחיטה כשרה וזר.
זה שחיטה עד האכילה.
לכאורה, בפשטות, זה דיון גדול בחזל. בפשטות, אם אני שאלת כם שאלה, אדם שהוא תמי שרץ, שהוא בלילה יכול להיות טהור, יכול להקריב קורבן פסח או לא?
יכול
לדעות,
כן.
כשתמי
הולך
על הלילה,
למה לא?
שקריב
על ידי
שליח.
זה הפשוט. זה מחלוקת תנאים גדולה, מחלוקת תנאים גדולה. בעניין הזה, בגלל ש...
זה לא משתנה.
הכוונה היא בגלל שהוא תמל, לא, ברור שכנעתי תומת מת, שזה יותר ביום אחד, ממילא הוא לא יוכל לאכול, זה ההבנה הפשוטה, למרות שמילולית יש פה קושי. למה לא, אין להם שהוא בא להקריב. לא, כיוון שאנחנו ברור לנו לגמרי שאין הקרבה לא לצורך אכילה, שעיקר הקורבן הוא אכילה, כן, אבל זה קורבן מיוחד, אין לנו עוד קורבן כזה. הקורבן הזה הוא שונה מכל הקורבנות בשני דברים משמעותיים מאוד. אחד, וזה שיש פה איזשהו מערכת יחסים מורכבת בין השחיטה, בין הקורבן לבין האכילה. והדבר השני, שיש פה מערכת יחסים מורכבת בין היחיד לבין הכלל. למה אנחנו מכירים קורבנות יחיד? פרשת ויקרא מלאה קורבנות יחיד. כן, אדם רוצה להקריב או שהוא חייב בגלל שהוא עשה חטא או טומאת יולדת, כל מיני קורבנות שהם קורבנות יחיד, יש קורבנות ציבור שמקריבים, קורבן תמיד של כל יום, קורבן התמיד, המוספים של החגים וכן הלאה, ויש קורבן אחד שהוא גם קורבן יחיד וגם קורבן ציבור.
אנחנו כאן משכנו,
יהיו
קורבנות שהאכילה
הייתה מעכבת,
לא,
רון, צריך לאכול משהו אחר, אנחנו לא אומרים שהאכילה מעכבת. אף אחד היה על דעתו שאהרון
לא היה אוכל,
היה קורבן היה נפסל. גם פה, זו עוד שאלה מעניינת. מה קורה אם בן אדם שחט? ההלכה הגיעה פה למקום מאוד מאוד מעניין. ההלכה היא שאם אדם שחט קורבן פסח בשביל להכילה, וזרקו את אדם כראוי, ואחרי הזריקה, מסיבה כלשהי, נמנעה אפשרות לאכול, כמו למשל
שהוא
נטמע, או הבשר נטמע, או אפילו אם במזיד הוא לא אכל. לא מתחשק לו, הוא נהיה עייף, עצבני, לא משנה בדיוק מה, לא אחת, הוא יצא ידי חובת קורבן פסח, ולא מקריב פסח שני. זה מאוד מאוד מעניין. לא, אבל אם אין אפשרות לאכול, אין הקרבה אלא בשביל אכילה. אני מנסה, ואני חוזר על זה שוב ושוב, כדי לבחון את עצמי, האם יש פה משהו מוזר?
שתי מצוות נפרדות, הקרבה באכילה.
כשאתה בוחן את הדברים במבט הלכתי, אז כל דבר הוא מצוות עשה, וזה מצוות עשה נתפל. אבל זה לא המבחן. המבחן הוא שאין שחיטה אלא לצורך אכילה. השחיטה היא לצורך אכילה.
אבל לא ימנו את זה כשתי
מצוות נפרדות, הקרבה באכילה. פחות מעסיקה אותי השאלה איך מונים את זה, אבל כן מונים את זה כשתי מצוות נפרדות.
אם לא
נותן את הדם, אז השחיטה
מגיעה אליהם.
עוד
פעם? אם לא נותן את
הדם, אין משחית. למה לא זכו את הדם? וואי, שמעתם מה שהוא אומר? רבברום אומר דרעיון, רעיון מקורי ומעניין מאוד. הוא אומר שבמדבר, במצרים, היו צריכים לשים את הדם על המשקוף על שתי המזוזות. ודיברנו שהזריקה על המזבח היא במקום המשקור שם זאת, ושם מי שלא שם את הדם על המשקור היה מת. כן, המשקית היה מגיע.
אז אומר שהמשקית ממשיך להתעובב בעולם?
לא. אבל עדיין יש, אני חושב שיש סמך. יש סמך על הסמך.
זה הקורס, שמונה עצמא.
לא, אני חושב שהקורס היא על הברית. זאת אומרת, יש פה הנחה של התורה מניחה פה, שעיקר הדבר בסופו של דבר זה הפנייה להשם, הקרבת הקורבן לפני השם. אני לא ברור לי אם אני אומר דברים מובנים או לא. יש לי פה קושי שקשה לי להגדיר אותה.
קרה מידה לפני השם.
חגיגי בשל המסיר,
חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי בשל המסיר, חגיגי שם זה באמת החטינציה הקרובה, זה נכון, זה כאילו הדרך לעשות לעשות בשר כזה, ברור, לעשות בשר של קודשים, שאכילתו היא לפני השם, צריך בשביל זה לשחוט ולהקריב.
לא מבין את
הפסוק הזה,
אני יכול להתחמקי על בשר פסח להשם, חוקת הפסח בשביל אותו כן יעשה. אבל מה השתנה? מה זה עשה? פסח? פסח זה פסח.
למה התורה חוזרת על הפסוק הזה? זה שאלה מעניינת. לא יודע, זה סוגריים. כנושא אחר מה הנושא שלנו, אבל שואל יוגי, למה פסוק י' כתוב כאן? אין לי עוד כמו, שכה נתתי אחר זה. וכי יגור איתכם, אין לך במחשב...
ההצעה החכמה שלי...
העיקר שהחכמה לא להתפקח.
זה פעם חכמה אין לך.
יוצא, בוא, אבל בוא תראו איך ההלכה בנויה. ההלכה בנויה על זה שיש קורבן פסח, יש לה צורה לקורבן פסח. עיקר צורתו של קורבן פסח, עיקר צורתו של קורבן פסח היא קורבן שמקריבים אותו לפני השם, והוא נשחט בשביל אכילה, לצורך אכילה. וזה נהיה סוגיה שלמה שנקרא, הפסח נאכל למנוייו. פסח נאכל לאוכליו. אם אדם יקריב קורבן פסח על מנת שיוכלו אותו, יש גם בסוגיה של איך עושים את הקבוצה, את החבורה. כן, החבורה היא לא צריכה לבוא לירושלים בכלל בי"ד. כן, הוא יכול להיות בי"ד בחוץ לעיר ולבוא ליום טוב של ללילה, לאכול את הפסח, כן? פסח נאכל, נשחט על ידי שליח. כן, הכל בסדר.
סיפור לזה שהוא מציע מהראשון שהוא הגיע,
לא, לא. נהגו הרבה דברים יכולים לדעת, אין דין כזה, אין דין כזה, ובאמת השחיטה, העיקרה של השחיטה היא נעשית על ידי הכהנים, השחיטה לא, הזריקה, זה עיקר הקורבן. אבל שוב, השחיטה היא לצורך אכילה, וזה חלק מדיני הקורבן, זה שהפסח נאכל למנוייו, והפסח נאכל לאוכליו, ואם אדם שחט את הפסח על בלעת מנויים כאלה שאסור להם לאכול, כגון למשל תמאים, או ערלים, אז זה פסול, קורבן פסול. למה אי אפשר לשחוט קורבן פסח לא בשביל אכילה? אם נטמע הבשר לפני הזריקה, לא זורקים את הדם. כן, באופן, אם יש כזאת איך תמצא, וזה שונה מכל הקורבנות כולם בעניין הזה, כי האכילה היא המטרה. למרות זאת, עיקר המצווה שהיהודי מחויב בה היא הקרבת הקורבן. זה כאילו הכי חמור. אם לא הקרבת את הקורבן, לא פנית להשם לצורך הפסח, על זה חייבים קראת, אם כמובן אם זה היה במזיד וכו'. אז זה חייבים קראת, ואם אדם זרק את הדם ולא אכל בסוף, לא, לא.
זה עוד הגיוני,
הרב. לא, אמרתי שלא, אני לא ברור לי לגמרי, יש פה קושיה או לא. איפה העיקר מתהפכים פה באיזושהי צורה? כי אם העיקר הוא אכילה, אז למה לא נגיד? למה אנחנו אומרים לא ככה, אני יודע, כי הפסוקים אומרים ככה, אבל למה התורה אמרה שהקראת הוא על הקראת?
זה כמו אם אני אקח... לא יודע להקביל את זה לגמרי, אבל בוא נאמר, זה כמו...
לא דומה לאיגור.
כמו לבוא לסעודה של סעודה עם המלך ולא לאכול בה. זה כזה נורא? לא, אבל לא לבוא לסעודה, זה נורא.
כי אנחנו תופסים,
ולבוא להשתתף בסעודה, זה לא קשור.
זה להשתתף בסעודה. אתה אומר, הוא השתתף בפתח, הוא כאילו השתתף בסעודה.
זה סעודה כלשהי, אני לא יודע.
דומה לזה מצאנו הלכה בעיבום. עיבום, ודאי שהמטרה של העיבום היא כדי להוליד ילדים, כדי להקים שם לאחיו. אבל בכן, כיוון שבאה עליה, היא אשתו לכל דבר, הוא יכול לגרש אותה. שם זה נראה לי יותר עניין של המבנה המשפטי של ההלכות, הפורמלי לעומת
הרעי.
אי אפשר להגיד שעד שהיא תלד ילד, זה לא תלוי בהם כל כך, זה תלוי בעוד עניינים. יכול להיות, אבל פה, זה הדין.
מי
שצד
לא קשר, נגיד שהוא
מתחתן
עם אישה, הוא לא היה מנוי,
ובסופו של
דבר, יאללה, תסתלף
אלינו. לא, הוא לא יכול. אין הפסח נאכל.
הבנתי, בנגיד שהוא עשה לך, הוא גם היה עובר כרגע, אבל שהוא אכל.
כן. שני דברים, קודם כל האכילה היא לא קשרה, הוא לא אסור עוד לאכול.
זה לא כלום.
אבל סתם, הוא לא הקריב קורבן פסח. יש בגמרא הנידון, האם יש אפשרות כזאת, האם יש אפשרות כזאת להקריב קורבן פסח לצורך אכילה של פלוני ואלמוני, אנשים שיודעים ויכולים לאכול, ולכוון שהקורבן יעלה גם למישהו אחר. כאילו הוא גם רוצה להקריב, כמו כל קורבן, כן? האם זה עולה או לא עולה? זה מחלוקת את הבוראים. האם אני יכול להגיד לצורך אדם תמה?
הוא יתן לכורת פסח?
שהוא יהיה פטור מפסח שלי? זה מחלוקת את הבוראים. נראה לי שההלכה היא שלא. שאי אפשר. אבל שוב, איפה פה, שימו, אני בעיקר רוצה להראות איך התורה שבעל פה יוצאת לגמרי מתוך התורה שבכתב, מתוך הבנת הרעיונות של התורה שבכתב, וקיאת הפסוקים.
אדם צריך לדעת שהוא מנוי?
מה?
אדם צריך לדעת שהוא מנוי? אני שעשו בית הבשלה, עשו 100 קורבנות פסח, על כל מי
ש... לא, לא יודע. זה פשוט, המניין הוא, המנויים הם, זה פעולה. אנחנו כולנו התאחדנו ביחד כדי ליצור קבוצה, כדי לעשות את זה. ממנים
קטן גם.
מה?
ממנים קטן שזה יכול להיות דעת להתמנות.
לא צריך דעת, צריך החלטה.
כן, צריך החלטה של הקטן.
הגמרא דנה בשאלה אם סלע בית אבות מועיל לזה שאני אכול בשביל הילדים שלי, בגלל שסלע בית אבות. אבל שוב, זה צורת הדברים. אותי מעסיקה עכשיו, פחות מעסיקים אותי הדינים הרזולוציות הקטנות. הבנת הדברים, קורבן פסח הוא קורבן שיש בו פנייה לפני השם, וזה צד אחד של העיקר. מצד שני, עיקרו לסעודה. למשל, יש דילמה מעניינת שאנחנו חוזרים עליה בהגדה של פסח. התורה ציוותה לצרף להגדה של קורבן פסח את הסיפור יציאת מצרים. כן? קראנו את זה אתמול בפרשת בו, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. למה צריך להצמיד את זה? להקרבת הקורבן או לסעודה? מאיפה אתה יודע? ככה אמר בעל ההגדה.
לא כי ככה אמר בעל ההגדה, כי זה לא אמר ככה בבית המצרים.
שוב, אז אתה יודע מה הלכה, אבל אם אנחנו עכשיו יושבים, כאילו המקום שחזר ושואלים את השאלה הזאת, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, יכול מבעוד יום, הפירוש, יכול שבשעת הקרבת הקורבן, יכול שאתה רוצה לצרף את הילד לעבודת השם, תבוא ותגיד לו, איך עובדים את השם? לא, תגיד לו, בעבור זה. לא אמרתי אלא בשעה, אני הייתי אומר בעבור זה, בעבור הקורבן שעכשיו קרב. לא, אלא אמרתי בשעה שיש פסח, מצה ומרור, כי פה הבינו חז"ל שהעיקר הוא הסעודה. איפה הדילמה הזאת? זה מאוד מעניין.
השאלה היא, בפסח ברור שהרב אמר פה שהסעודה זה הצורה של העמידה של ה... כשהיה דם במשקוף, זה היה סימן שבפנים יש אנשים שאוכלים את הסעודה. השאלה אם גם בפסח דורות, הסעודה זה צורת העמידה?
זה טוב, זה שחז"ל אמרו, שהסיפור יצא קטנאי, צריך להיות, הוא צריך להיות
דין הסעודה. צורתו נשארה שעניינו אכילה, ויושבים בדרך סיפור גם על סעודה, אחרי דרך הודעה, זה ודאי צורה נכונה לעשות את הדברים, אבל השאלה היא, האם עניין הסעודה, שזה המידה לפני שם, אולי זה בקורבן יש את העמידה.
ככה התחושה, אבל צריך לבחון את זה היטב, איפה נמצא עיקר החיבור להשם, הדיני בפורי זה. אני רוצה לעבור... זה שאלה, זה אני לא יודע למה זה כתוב.
מה, אני חושב שזה פשוט, התורה רוצה להגיד לנו, שנכון שבפסח רגיל כבר יחידשנו בבוי שגם גר חייב, אבל הייתי חושב שהוא רק חייב כחלק מציבור, אבל בפסח שני זה כאילו, אני לא צאצא, אני לא שייך לסיפור הזה בסוף של יציאת מצרים.
יפה, יפה מאוד. אני רוצה לחזור על זה בקול, זאת אומרת, הוא אומר, יהושע, שבא להגיד שגם בפסח שני, הייתי אומר שהגר מצטרף עם כולם וכולם ביחד מקריבים, אבל שהגר לבוא לבדו לפני השם להקריב כל פעם פסח.
נמאס בסוף גם,
כן. עכשיו אני רוצה לשאול, שאלה מעניינת מאוד, התורה מדברת פה על האופציה שיש אנשים שהם טמאים לנפש אדם והם נדחים לפסח שני. מה קורה אם עם ישראל כולו טמא? איפה אתה יודע? שמעת את זה, כן. יש לנו בעיה עם מי שלומד אפאימי. משהו יודע בכל אופן.
עכשיו
בסיפור,
נטומה.
כן, אבל בתוך הפרשה הזאת היית יודע לענות על השאלה הזאת? מה הייתם אומרים? שמעבירים את כל הטמאים לפסח שני? אתה והאיש אשר הוא טמא. מה? אם היינו צריכים לדון על זה מכאן.
אתה והאיש.
זה מה שאתה אומר. לא, לא מוניגורה. זה לא מוניגורה משנה קודמת. לא מוניגורה מי... הציבור זה לא רק האנשים. זה שכולם בקרבים, אלא למה נגרע? כולם צריכים להקריב. ועם ישראל כולו לא יגרע.
תגיד מה, איש איש
כולם ישראל טמא. אז בואו כאן לא. זאת לא הסיבה העיקרית לפסח שני. למה נגרע זה שיעור של טענה שבאו ואמרו למה נגרע.
אבל הכוונה היא לא, אני חלק חלק עליך, לא אני אראה, זה לא כי כולם כן ואנחנו לא, אלא כי כולם צריכים, זה צריך להיות. גם כולם ביחד יכולים לזעוק למה אני גרה.
טוב, למה אני גרה? תוך בני ישראל.
שמה,
שאם הם תיאורים אז הם
לא מקבלים
חלק? אני חושב שחז"ל, חז"ל אמרו, יש פרשה תמועה בספר דברי הימים שחזקיה המלך מקריב בטובה. בהזדלות אולי צריך לקרוא אותה אם נספיק לקרוא אותה. אבל רבותיי, יש פרשה בספר דברי הימים שחזקיה המלך מקריב קורבן פסח, כל עם ישראל מקריב בטובה. ושם כתוב במשפט המפורסם, השם הטוב יכפר בעד. כן, ככה הוא אומר, ומכאן למדו חזל את הדין של טומאה ומטרה בציבור, אבל אני חושב ששורש לדבר הזה נמצא פה בפרשה, בגלל שברור לחלוטין שפסח שני הוא לא הפסח האמיתי, הוא סוג של תשלומים וכו' וכו', ושעם ישראל כולו יבוא לפסח שני הוא בלתי אפשרי. כן, החזל אומרים את זה בצורה, ואי אנשים, או בפסוק י' דבר על ישראל, אמר איש איש כי יהיה טמא לנפש האדם. וחבל לא שואל את זה, הצורה של פסח שני זה קורבן יחיד של אנשים יחידים שנטמאו, והם צריכים להקריב פסח שני. אבל ההנחה שעם ישראל כולו יקריב פסח שני היא בלתי אפשרית. מצד שני, למה אני גרה הוא מאוד חזק, כי המשמעות היא, מכאן יש סמך ושורש למה שאמר חזקיהו המלך, שאפשר להקריב בטומאה כשהציבור כולו תמיד. אני רוצה לשים לב, יש סוגיה מאוד מאוד מוזרה במסכת פסחים, הגמרא דנה בשאלה, מה קורה אם חצי העם תמה וחצי העם טהור? בדיוק. לצורך העניין, נגיד, לצורך העניין, נניח שעם ישראל מונה 50 אנשים, 25 אנשים טמאים, 25 אנשים טהורים.
אולי תראה את
זה כאילו, זה צורכי
של העולם?
שנייה. הגמרא דנה בשאלה הזו, יש כמה פתרונות, כמה צורות איך דנים את זה. יש מי שאומר, איפה נמצאת השאלה? נמצאת השאלה, מצד אחד רק יחידים נדחים לפסח שני. חצי זה כבר לא יחידים, זה כבר כמעט רוב. אחת האפשרות שהגמרא מביאה, שמתביא בן אדם נוסף, ואני לא יודע... עכשיו, קודם כל, אני לא מביא כמה אפשרויות איך לדון את הסוגיה הזאת. אני שאלתי את עצמי, הרי כשנמצאים בארץ ישראל, והשאלה הזאת מתעוררת, המספרים של עם ישראל הם לא 50 אנשים, או 100 איש. מדובר על לפחות מאות אלפים ואולי גם מיליונים. הנחה שספרו את האנשים והגיעו לחצי, חצי בדיוק, כי הנחה מאוד רחוקה.
אף אחד שבסופק, זה ממש מדהים.
אף אחד לא ספק.
אה, ואם אין מת לדמות אותו? אמרנו
שתום הסרט
אופן
יכול להגיד.
לא,
אפשר... אפשר
להרוג
מישהו,
ואז הוא יודע, אתה
לא יכול להרוג את האור כבר, כן, נכון? לא צריך לטמא, אפשר להרוג, ברגע שהורגים, הכל בסדר. לא, אפשר להרוג בלי להטמא. לא, סתם, זה... אני חושב שהמשמעות של הדיון היא שכיוון שפסח באמת בנוי לרעיון הזה שהוא מצד אחד קורבן היחיד, מצד אחד קורבן ציבור, פסח שני הוא השלמה לפסח ראשון. ואחר אגב, יש לי, לא תוכל לדעת כזה סוגיה, שאם לא היה פסח ראשון, אין פסח שני. פסח שני הוא השלמה, הוא הצטרפות של היחידים האלה לפסח הראשון. כן, וכמה ראיות יש לרעיון הזה, שחג הפסח הוא חג שחל ביהודה לניסן, והוא חג שעם ישראל מקריב קורבן להשם, הוא לא חג על זה שיצאנו ממצרים. זה חג המצות שחל ב-15 בניסן. ב-14 בניסן יש חג שנקרא חג הפסח, והוא חג על זה שאנחנו מקריבים להשם. איך קוראים לזה השכנים שלנו? חג הקורבן. כן, יש כזה דבר, חג שבו מקריבים קורבן. מה?
זה מפורש בפסוק
של
חג נפרד.
אבל
זה
חג
פסח
להשם,
הוא ב-15.
לא, קצת הוספת מילה לתורה, לא כתוב שם חג. ב-14 לחודש הזה פסח להשם.
יש פסוק שכתוב בו חג
פסח. כתוב חג הפסח.
לא.
שמה?
פסח להשם, לא
כתוב חג פסח. לא, יש חג פסח במקומות אחרים, אבל בפסוקים האלה, החלוקה חדה בין 14 ל-15, לא מתייחסת לחג הפסח, אלא לפסח. אפשר היה לפרש שהכוונה היא לא לחג הפסח, אלא לקורבן הפסח. ב-14 יום לחודש הזה, פסח להשם, ב-15 יום, חג. תראה, זה, ויש לך חמישה חודשי תורה.
לא.
אני אתכן שלי. אז אני חושב שחזר רצו להמחיש ולצייר את זה מאוד חזק, איך הדבר הזה עובד. העם צריך להקריב כולו ביחד. הקורבן הוא קורבן של העם. חצי זה דוגמה יפה, ציור יפה למצב ביניים, שאנחנו לא יודעים להגדיר איפה הרוב, איפה העם נמצא. העם צריך להיות פה או שם. יש פתרונות שונים איך לפתור את הבעיה. יש מי שאומר שחצי חצי, אז מחריבים גם בפסח חצי. חצי זה לא מיעוט ואפשר להחריב בפסח ראשון. בכל מיני צורות, אבל שוב, המגמה של הסוגיה היא לצייר לנו את העניין הזה שהעם קרב מקריב בפסח ראשון, עם ישראל כולו. הזכרנו פה את המכילתא שמורי ורבי רבו חויזקר תמיד היה אומר לנו, שהגמרא אומרת, הוא הזכיר את זה בשם הגמרא, וזה מכילתא, הגמרא בפסוק מצד לקבוב מביאה מכילתא, שיכול, הייתי אומר, שגר שהתגייר בסיוון או בתמוז, יקריב בסיוון או תמוז פסח, שכתוב בפסוק, וכי יגור איתך גר ועשה פסח להשם. מה, שאל רבוך, מה אדוני נס, השם ישלח לו דרך אגב רפואה שלמה, אדוני ברוך בן ציליה. למה, מה הצד, מה נידון, מה פתאום לחשוב שיקריבו פסח בסיוון או בתמוז? כל אחד מבין שאם יש חג, יש מצווה לחג, אין טעם לעשות אותה בתאריך אחר. לא יודע על דעת אף אחד לא, שישבו בסוכה בתאריך אחר, או, 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 או יאכלו, או יתקעו בשופר בתאריך אחר. כל אלה הם דינים שקשורים למועדים המסוימים, וזה הכל, אין אפשרות אחרת. אלא התשובה היא שהקורבן הפסח הוא לא שייך לחג, אלא הוא אירוע מיוחד של עבודת השם, קרבת השם וכו', ולכן היה צד שגר. צריך, הוא לא יהודי עדיין מספיק בלי שייכים קורבן פסח. ולמה לא? שכתוב בעיה כאזרח הארץ. זה, אני לא חושב שהכוונה היא שיש פה איזה חיסרון צדדי, אלא הכוונה היא אין אפשרות לעשות את זה לבד. עם ישראל מקריב את הפסח כולו ביחד. ולכן אותו אדם שהתגייר בסיוון או בתמוז, יצטרך לחכות עד שעם ישראל כולו יבוא להקריב פסח ב-14 בניסן הקרוב, ואז הוא יתייעד לחלוטין. כן, זה מה שיש לנו לומר על הפרשה הזו. זה שאלה נכונה השאלה הזאת? למה קבעו תאריך לפסח שני? כל אחד אתה שואל. השאלה שאני שאלתי, לא, זה בגלל שעם ישראל כולו צריך לבוא ביחד. וגם זה נכון שיש זמן, הזמן הזה קשור ליציאת מצרים, לזמן שבו זכו לגאולה. אני מדגדג לומר זכו לגאולה, לא הזמן שבו נגלו, אלא הזמן שבו זכו לגאולה, וגם אנחנו צריכים לזכות כל שנה לגאולה על ידי הפסח. אבל למה הפסח שלי? אז תשובה אחת שואלה לי מיד, שבכל אופן אנחנו לא רוצים שאדם אחד יבוא לבד אלה.
עדיין ציבור, ציבור קטן.
עדיין ציבור קטן, זה התשובה
הראשונה.
מה?
רוצים נתק גמור בפסח ראשון, זה חודש חגים, זה לא יש.
עוד דבר שיש פה מאוד מעניין, בדרך כלל אין כזה דבר. אין משמעות לתאריך, למספר של היום בחודש. החודשים, כל חודש הוא חודש אחר. השנים חוזרות על עצמם. שנה זה לשון שניות, חודש לשון חידוש. אין י' אדר הוא פורים, י' ניסן, אין לו משמעות של פורים. כן, וגם י' ד', אבל פה יש צהל שמוצאים שהתאריך י' ד' יש לו משמעות, ולכן קבעו את זה בי' ד' ד'. לכן התורה קבעה את זה בי' ד' ד'. כן, אני רוצה...
סתם י' ד' בין 40 גם.
כן, כן. כן.
אדם שנמצא לבד, הוא יכול לצאת אנשים אחרים שהם לא נתמעו? אדם שנמצא לבד בפסח שני, הוא צריך שיבואו איתו עוד אנשים שנתמעו?
כן, כן.
נגיד שאין,
אין לו, הוא יכול לצאת את זה לבד?
אז בסדר, הוא...
אתה שואל האם מחריבים, לפי דעת רבי יהודה, שככה אנחנו פוסקים, שאין אדם יכול להקריב לבדו פסח ראשון, אלא רק חבורה, מה הדין לפסח שני? לא יודע, שאלה צריך לבדוק. לא מכיר את ההלכה. לא מכיר את ההלכה. כן, כן. כן, כן, כן. שאלה מעניינת, שאלה מעניינת בפני עצמה, מתי נגמר זמן אכילת הקורבן? מתי גומרים? אוכלים אותו בערב, עד מתי?
מה,
פסח שני? פסח ראשון. מחלוקת רב לזור בן עזריה ורבון. האם זה עלות השחר או חצות הלילה? רב לזור בן עזריה ורבון בקיבה. כן, כן, נכון, טעיתי. מה הנידון? הגמרא מפרשת, הגמרא בברוכס אומרת שהנידון הוא מתי הייתה הגאולה. מתי זה נקרא שהייתה הגאולה, ופסח אוכלים לפני הגאולה. רק שאלה מעניינת, סתם שאלה בהלכות קורבנות. יש כלל גדול, אני צריך להיכנס לזה עכשיו, אבל יש כלל גדול שאדם ששוחט קורבן על מנת לאכול אותו חוץ לזמנו, הוא נקרא פיגול. כן, וכמה וכמה משניות במסכת צבחים וכולי. מאוד מעניין איפה להזיב את זה מהפסוקים, לא נעסוק בכל זה עכשיו. מה הדין אדם שאוכל, שוחט קורבן פסח על מנת לאכול אותו בבוקר? ודאי זה פיגול. מה קורה אם הוא שוחט קורבן פסח על מנת לאכול אותו בלילה, אחרי חצות? כתוב לסוף אותו בבוקר. אז עכשיו השאלה היא, האם הזמן של חצות, למען דאמר של חצות מעכל, האם הוא קשור ללכות קורבנות, או שזה דין אחר שלא קשור ללכות קורבנות?
אני חושב, אני חושב, אני חושב כזה שצריך להישרף על הסוג, זה כמו השעה...
אני חושב שזה קורה בכל שלמים. בשלמים כתוב בתורה, כתוב בתורה בשלמים שהם נאכלים לשני ימים ולילה אחד, ואותי ביקרת את השלמים ביום ראשון, הם נאכלים עד יום שני בשקיעה, ושורפים אותם ביום השלישי בבוקר.
לילה זה לא עד,
שורפים עד, אבל לא נותר עד בוקר.
לא, לא, לא.
לא, נותר
לנו לבוקר,
עדיין נשמע
שביגון,
אתה צריך לסיים את זה עד
הבוקר. אז אתה שואל, אתה רוצה להביא ראייה לרבקים?
מה, שעד חצות?
אז זה נותר, אם הוא לא יכול
להיאכל. באופן מעשי, אין לי בעיה, אני מבין את הדבר הזה, שאם אתה אומר שאוכלים אותה עד חצות, אז מה שנשאר עד חצות, נשאר גם עד הבוקר, אם אתה מפסיק לאכול. אבל האם לשון התורה, נותר לו עד בוקר, לא מוכיח כרבקים, לפוק עם הרב רזון עזריה, ואיך הרב רזון עזריה עונה על זה?
או שהוא מוכיח שבאמת הדין של החצות זה
פשוט לדיני
האכילה של הקורבן יותר
מקורבן. כן, בסדר, אנחנו נעבור עכשיו לפרשת ראה, זה המקום הנוסף. אנחנו, אתה יודע מה, בוא נקרא בדרך דרך פרשת פנחס, רק שנשים לב לפסוק. פרשת פנחס היא פרשה מאוד מעניינת, היא אומנם פרשת של כל המועדות, אבל אסור לקרוא לפרשת המועדות. כי הנושא שלנו הוא לא פרשת המועדות, אלא הקורבנות הקבועים במקדש. כי עצם העובדה שמופיע שם גם תמיד של יום חול, זה אומר שזה לא פרשת המועדות, אין מועד כזה ששמו יום חול. הכותרת שלו היא קורבני לחמי, זה הכותרת של הפרשה. מה סדר הקורבנות הקבוע? ושם כתוב בפרק, במדבר, פרק כ"ח, פסוק ט"ז, ובחודש הראשון, ב-14 יום לחודש, פסח להשם, וב-15 יום לחודש הזה, חג שבעת ימים מצות יאכל. זאת אומרת, יש פה באמת שני מועדים, אמרנו פה את דברי הגרו, שדורש, למד מכאן שלגבי הלכות אבלות, אדם שישב שבעה ומגיע חג הפסח, הוא קם מהשבעה בחצות היום, ולא בשקיעת החמה. למה? כי יש מועד שנקרא פסח, שהוא מופיע פה בפרשה, הוא מביא את העלון פה, הוא מביא את זה מפרשת אמור, שהיא פרשת המועדות, למה זה מופיע שם? מכאן, שיש מועד, שיש מועד פסח, והוא גם צריך לבטל גזירת שבעה.
וכאן למה זה מופיע לי שום קורבן שנזכר
יכול להיות שפה הפירוש הוא לקורבן פסח, שם הכוונה למועד. זה יהיה מוזר. זה יהיה מוזר.
אפילו בימינו
עד מסירתם? ככה הגויים מכיר למעשה, אבל השאלה היא אם המועד הזה היום הוא דאורייתא או דרבנן, זה דבר שאפשר להצטפק. כן, אנחנו רואים לפרשת ראה, זה מה שעוד, עוד הפרשה האחרונה בתורה. חומש דברים, פרק ט"ז, פסוק א'. נעשה היום חלק מזה כי יש לנו פה הרבה עבודה, אבל בסדר. שמעו את חודש האביב ועשית פסח להשם. קודם כל, מה פירוש המילים שמעו את חודש האביב? מה הקשר החזק בין פסח לאביב? אז חוץ מההלכה הפסוקה והידועה של עיבור השנים, ש... לדעת רבי אגיר כתובה בפסוק הזה, כאן המצווה שמור את חודש האביב, לדאוג שפסח יצא באביב, ולכן אנחנו מעברים את השנים, אבל למה פסח קשור לאביב? מילא סוכות קשור לסתיו, לתקופה הזאת, כי סוכות הוא גם חג האסיף, אבל החג היחידי בתורה שהוא לא חג חקלאי בכלל, הוא חג המצות. אין בתורה בשום מקום הקשר חקלאי לחג המצות. חג האביב?
חג האביב. כל הפרשה
שראה זה פרשה חקלאית.
היה
חג
כזה.
איפה היה כזה חג? לא כתוב מילים כאלה בתורה. יש לי על זה מריבה עם כמה חברים שלי, מריבה מאוד קשה.
אין טוענים. כתוב, לא צריך.
לדעתי אין מקום. אין מקום. עוד פעם, אתה שואל, האם יש דבר כזה חג האביב? אז שהייתי בגן הילדים, הגננת לימדה אותנו את השמות של החג, והיא אמרה גם חג האביב. אבל אין כזה חג בתורה, חג האביב. המודגש מאוד חזק שחג המצות חל באביב. שאלה אם זה אומר שפסח יש לו גם בבית, האביב הוא לא סיבה לחג בעיניי. אז אמרו לי, זה חברים שלי, שכל העמים שמחים בחג, באביב. אני חושב שהחגים של התורה הם חגים על מתנות אמיתיות שקיבלנו, כגו יציאת מצרים, או הקציר, והאסיף.
מה הקשר בין העומר לפסח?
מי אמר שיש קשר?
שבת.
התורה לא כותבת. לא לחינם זה לא כתוב בתורה ככה. אתה צודק שזה רק דרשת חז"ל, כי פשוטו שבקר מחרת השבת, הכוונה היא שבת בראשית. אבל איזה שבת בראשית? שבת בראשית אחרי פסח? כן נוצר איזשהו קשר, אני חושב שזה הנכון. הנכון הוא, לא, בסדר, עדיין האם יש קשר, מי שמכיר את הסוגיה במנוחס, אני מראה את המדנה, בכמה וכמה דרשות, מניין אנחנו יודעים שהצדוקים הצודקים. או במילים אחרות, מניין אנחנו יודעים על החיבור ועל הקשר בין קורבן העומר וחג השבועות לפסח, והמשמעות של זה היא, יש כמה סיבות, קחו לכם כלל, כל אחת מהדרשות, אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת בהרחבה, זה נעשה במרחב, כל אחת מהדרשות שחז"ל מביאים תמיד, היא באה לרמוז על איזשהו כיוון של הבנה בכללות המצוות, בתוכן של המצוות, במבנה של הדברים, שהוא הסיבה לדין שנדרש. זה לא פשוטו של מקרא, מי שיעיל לך שפשוטו של מקרא מחרת השבת, הכוונה היא שבת יום טוב, בעיניי, ועל פי ההוראה של הגרו, זה טעות. כן, הגרוין אומר שאין לפרש את המקרא על פי דרשות חז"ל. את המקרא צריך לפרש כפשוטו. רק אף על פי כן ההלכה עוקרת את המקרא. הכוונה היא שההלכה מלמדת, וזה דרשות חז"ל עושות. דרשות חז"ל מראות איזה רעיונות עמוקים יש במקרא שמובילים, רעיונות מובילים, להלכה הזאת. ושם יש כמה וכמה שיקולים, ואחד השיקולים באמת הוא זה, שחג המצות, למרות שהוא חג היסטורי לחלוטין, יש לו גם משמעות חקלאית. המשמעות החקלאית היא לא האביב במובן
המובן.
הוא לא האביב בשפה שלנו היום, שזה וזה גביר נעים ומתאים לחגוג. לא נראה לי. אלא האביב הוא תחילת הקציר. כן, הסעורה.
זה מוכן.
כן, האביב, הכוונה היא הזמן שהקציר מתחיל, ולכן מאחל חרש בקמה יוצא בחג המצות. כן, זה עולה מתוך הבנת הדברים באופן כללי, אבל התורה נזהרה. וזה צריך לשים לב על הדבר הזה, נזהרה לא לכתוב בשום מקום שפסח הוא חג האביב. והסיבה לזה היא, נראה לי, שאומנם נכון שהמבנה העקרוני של החגים נמצא בחג הסוכות. חג הסוכות זה מאוד מאוד ברור. חג הסוכות הוא חג שהסיבה הראשונית שלו, מה יש בתאריך הזה, מה פתאום היום? זה כזמן, זה זמן האסיף. הסיפור עם הסוכות הוא בעצם המקור של היהודי לפרש את האסיף בצורה אמונית, בגלל שהיינו במדבר 40 שנה, במדבר הגדול והנורא הלכה שרה והקרה בצמאון אשר אין מים, והסתדרנו שם על ידי שהשם שמר עלינו, אז כך גם את האסיף אני ייחס לקודש ברוך הוא למתנה השם. השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חי, ולא כוחי ויוצא ידי עשו לי את החי לזה. זה ככה מבנה חג הסוכות. בחג המצות, התורה לא רוצה להזכיר באופן מפורש את הלינקג' הזה, ולכן היא מדברת על החג כחג היסטורי אמוני, על זה שנוצר הקשר עם השם. ולא צריך להגיע למשמעות החקלאית שזה היום, זה מספיק, מספיק שמח, מספיק סיבה לחג, זה העובדה שיצאנו ממצרים ונגאלנו ונבחרנו על ידי השם. אבל אמת הדבר שיש לזה ביטוי גם במציאות הטבעית, בזה שהשם הוא נותן לנו פרנסה. השמחה, אני אומר מילה אולי לא יפה, השמחה הילדית בזה שיש אביב ושמש זורחת וכולי, לא נראה לי שאת רק קובעת על זה חג. לא מתנה ממשית.
יש הרבה אלרגיות.
מה?
יש הרבה
אלרגיות. היה לי מה שהרב אומר זה קורבן העומר.
מה?
היה לי מה שהרב אומר זה קורבן העומר.
כן, כן. כן, קורבן העומר הוא בעצם החיבור החקלאי לפסח רוחה הזה. ולכן התורה אומרת שמור את חודש האביב ועשית פסח על השם אלוקיך. כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. לא ממש מבין את הפסוק. וזבחת פסח על השם אלוקיך צאן. הוא בקר, שימו לב מה שכתוב פה.
לא, גם סתם, זה מעניין אבל ש...
איך אתם לא נופלים מהכיסא? צאן הוא בקר, פסח קרב בקר? כל מי שלמד בחדר משנה יש יודע שזה לא יכול להיות.
מי שלמד במשנה זה נרס לו, אבל כי הוא יודע שזה נרס
לו. מה?
מי שלמד במשנה, שלמד לא רק פסוחים, אני גם חגיתי, אני נרס לו קצת
טוב, אנחנו לא נופלים מהכיסא.
כן.
הבן שלי הגדול למד בזכרו בכיתה ז' הוא ידע חמישהו פרושטורו וגם חלק מהנביאים חלק מהמשנה עשה תענוג לדבר איתו על כל החמוש ברמה גבוהה הגיע לכיתה חטא, ישב שם רבא שהתפקיד שלו היה לשבור כל פסוק בחומש. כל פסוק הוא לקח רגע, למה יש פה בוב יסייר, ולמה יש פה זה וכו', וזה דורשים ככה. לא, זה לא הפשעת, זה כן. כן, ואז הוא אומר, אני לא יודע לקרוא חומש.
זה קורבן מוסף.
היום.
זה המוצפים.
מי מדבר פה על מוסף?
לא כתוב בלילה.
כתוב בלילה.
רגע, אתה רוצה לקרוא עברית וזרבת פסח לשם אלוקיך, מתי מקביעים אותו? פה לא כתוב זמנים, באמת הפרשה הזאת לא כתוב תאריכים.
לא, הרב, הרב דיבר על זה שהתורה לא מביאה לנו את פסח כחג האביב, מצד שני, אנחנו רואים פה שיש לתורה מגמה מאוד ברורה להגיד לנו, קח לילה באביב,
ברור לחלוטין, ברור לחלוטין, שוב שוב, אני מילה אביב אני רוצה להדגיש, מילה אביב אין פירושה המזג אוויר אביבי, ספרינג, כמו שנקרא באנגלית. המשמעות של מילה אביב היא הזמן שהתבואה מתחילה להיות מוכנה ובשלה.
אוקיי, אבל זה חודש
מצוין. כן, כן, ודאי, זה חודש בימות השנה, זה ברור. ולכן צריך לעבר את השנים כדי שפסח יצא באביב. עכשיו, על מה מוצאים קורבן פסח? אני לא מסכים עם אפרים שמתחיל לפרס זרחת הפסח על הקורבן המוסף. קודם כל, קורבן המוסף הוא לא רק פרים, הוא גם אילים, יש פה עוד הרבה. ודבר שני, כתוב בזבחת פסח להשם אלוקיך, זה קורבן פסח. פסח להשם אלוקיך, צאן ובקר, במקום אשר נבחר השם, מי שמחזיק פה חומש עם רשי, אני אין לי רשי, יכול להסתכל מה שרשי כתב על זה. צאן לפסח, בקר לחגיגה. יש מקום לדון.
זה קשה טיפה תפיסה.
קשה טיפה? האדם עם סובלנות, עם יכולת, עם כלי כיבור, עם יכולת... מה?
רשי מסביר אבל למה חגיגה.
לא, לא, לא. קודם כל, רשי יותר טוב משתי סיבות. סיבה אחת, שהיא לא פרית. כי רשי מביא גמרא. אבל הסיבה השנייה שרשי מדבר על קורבן שקרב באותו זמן. אתה מעביר את הפסח בכלל לתתווה בבוקר. אין מוסף ביהודה לבין הארבעים. מה שנקרא בזבחת הפסח השם אלוקיך, ועדיין אני חושב שגם רשי הוא לא יכול להיות פשט בשום אופן.
אין צד לא... חגיגת ההשלמה לפסח, כי פתח... מקבלים כל אחד מקבל
פחול,
לא מספיק בשביל
לסבוע, זה מה של הסעודה צריכה. הרבה נוספת שהרבן מעורר על רשי, זה שהלכתית הדרשה הזאת היא לא להלכה. אין חובה להביא חובה לחגיגת י' ד'. חגיגת י' ד' יש מחלוקת בתנאים, אבל ההלכה למעשה, חגיגת י' ד' קבע רק לבד ואמר, רק אם צריך, כגון למשל שיש לא מספיק בשר של הפסח, לפי מספר האנשים, ורוצים לאכול את הפסח על הסובה, אז צריכים קודם לאכול בשר חגיגה. הרגילות לא לאכול בירושלים בשר חולין, איזה פספוס זה, אתה יכול לאכול בשר של ידידות עם השם, אתה אוכל בשר של חולין.
אבל הפשטות היא לא שכי חודש האביב, אז לכן אנחנו לא נכנסים פה ל...
הבנתי, רעיונות אני יכול להגיד בלי סוף, איך אתה מיישב את הסתירה בין מה שכתוב בפרשת בו למה שכתוב פה? דרך אגב, בבעלי זכור היה כתוב צאן? לא כתוב, אבל...
למה זה נזבח את אהבת מצרים מעיניהם וכו'?
אוה! הוא מציע רעיון גאוני, רעיון גאוני, שעלה על דעת, אתה לא הראשון שחשבת עליו, רעיון גאוני, ילד, ארבע תנאים במחיצה, מתחילים את הדיון ומציעים, אולי נגיד שיש הבדל בפסח מצרים לפסח
גאוני. לא, זה לא מה
שאתה אומר.
לא, אני אומר ששם מדברים ביחס על פסח שממשיך את פסח מצרים, ופה מדברים על פסח שהוא בחודש האביב.
אז אתה אומר שגם לדורות, אז זה סתירה ממש מעשית. איזה קורבן אני אקריא בקורבן פסח?
זה התפקיד של הדרש לא תשתירה
היום, תקצובי. רגע, 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 אתה גולם לי את כל השיעורים, את כל הדרשות, ככה אני לא יודע מאיפה, מה אני אגיד עכשיו, אתה סגרת לי את הכל. אבל שנייה, אני רוצה שנייה אחת, קודם כל שימו לב לדבר שקורה פה. אמור להיות סמי אפילו, אמור לצעוק. אז שלמה זה יצעק. או? אמנם הוא צועק חלש, אז...
ככה הוא צועק,
דרך הזה. אז סביר לכם, אז כתוב, מה עושים עם זה? ואיך מיישבים את הקושייה? בוא נחזור שנייה אחת עוד פעם לחומש שמות. אני אראה איפה כתוב שם צאן. אני אגיד לכם מה אני הייתי אומר לכאורה, התירוץ הראשון אומר, שאם כתוב במקום אחד צאן, במקום אחר כתוב צאן ובקר, אז יותר חזק הפסוק שכתוב צאן ובקר. אז הייתי אומר ששם כתוב צאן והוא הדין בקר, למרות שזה דחוק, אבל עדיין, כיוון שכתוב מפורש צאן ובקר, אז זה לכאורה התירוץ הראשון.
בעיה
שבקר אי אפשר לעשות לו צליק, כמו שהרמור בצבא, באופן של קרבו רגל.
יש נמוך, ואז
אי אפשר לצלות על ראשו הקרבה כמו עגל. אפשרות. אבל זה מספיק סיבה לדחות את זה שכתוב בפסוק צאן ובקר.
זה בישול ארוך,
אז תעשה כאילו... באמת לא כתוב צאן על בזיסרון.
לא נחסן.
כך כתוב בפרשת בו, פרק י"ב כתוב, שם דובר על פסח מצרים באמת. דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. אז כתוב שה, ובהמשך כתוב שה תמים זכר ושנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. איפה עוד? גם בהמשך בפסוק הפלט, משכו קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח.
למה
לא
בין קורבנות
לבית? יש
כסף
ולא הבנתי. למה לא בין
קורבנות לבית? יש לו יותר כסף ובקר, יש פחות כסף ולא
מה? את מי אתה מציע את ההצעה הזאת? לקדוש ברוך הוא, לתורה, לנו?
לאנשים שיש יותר
מדי. לא הבנתי, אני אשאל אותך שאלה, כתוב בפרשת בו, שקורבן פסח קרב דווקא צאן.
אז זה בא לרבות אולי, לחדש.
לא הבנתי. אז אני עכשיו קודם רוצה, אל תסתי, איך אתה מיישב את הספירה? שם כתוב רק צאן, פה כתוב צאן ובקר.
ושם הם היו עניים.
אז אתה אומר את התירוץ שלו בסיבה אחרת, זה פסח מצרים וזה פסח דורות. אני שואל, זאת אומרת, התירוץ שלי הוא לא התירוץ הנכון. מסכימים איתי? שצון זה, כן, גם צון. אני הייתי אומר שאם יש מקום אחד כתוב צון, מקום אחד כתוב צון ובקר, את הבקר אי אפשר למחוק. אז צריך להגיד שגם צון זה דוגמה ואפשר גם בקר. אז זה לא נשמע.
איפה אינו שצון נקרא בקר?
צון לא נקרא בקר, ודאי שלא.
אולי היה צון, אם באמת זה נכון, אז הצון שכתוב באמת בפסח מצרים, בגלל שהיה עניין מיוחד, דווקא עם הצון.
זאת אומרת, אתה יודע, חוזר לרעיון של פסח מצרים ופסח דורות. זו תשובה לכאורה פשוטה. ואם מניין, סמי, אתה מוכן להתערב להיכנס לדיון?
על מה, על צון ובקר?
כן. תגיד עכשיו, אולי הם יאהבו. אולי הם יאהבו. לא, לא, תגיד עכשיו את התשובה.
אתה הקראת את זה בקר, אין לו בצד.
מה אתה אומר? מה אתה אומר?
מה?
איך נראה לך ליישב את הסתירה?
כשפסח
מצרים
זה
משיקיור, וצריך פסח דוד. יפה, תראו את זה מצוין, למה אתה רוצה לצאת? תגיד לרב פייבלזון, תגיד לרב פייבלזון ש... הוא לא צודק, אם הוא תחי את זה הולך. אתה אומר, אתה מחזיק פייבלזון מיושן, פייבלזון 2023, אומר שאתה תירוץ טוב מאוד. התירוץ הזה מופיע במחילתא על ידי ארבעה תנאים, שכולם אומרים שזה הפשט. אף אחד לא נשאר ככה להלכה, אנחנו צריכים לחשוב למה. אבל קודם כל, מודכה, אני יכול לך לחדר שלי על השולחן מונח מחילתא? לא, זה לא התשובה, זה התשובה הפשוטה, ויש לה היגיון מסוים. ההיגיון המסוים הוא למשל שבמצרים היה עניין של תואבת מצרים, מה שנקרא כנגד עבודה זרה של מצרים. או סיבות טכניות למיניהם.
לא, לא,
אותם
ממנה פוקדות.
פעם.
תקרא.
אני ראה שצון.
יוגי תקרא את הכל
שצורנו,
אני
מבין
שאתה לא
מסכים
איתו, אבל זה מה
שכן. שמה? מה הוויכוח פה? יוגי, מה
הוויכוח? שאסור לו תראה את בוקר, זה לא פשוט. יש עניין,
יש
עניין לגמור את כל הבשר. שאלה, אבל...
בוודאי. כתוב, לא תותיר. לא תותיר, עונת בוקר.
הכוונה היא שאם אתה מלץ, לא יכול לזה, אתה צריך לסרוף את
זה. לא. ולא תותירו.
כן.
כן. אתה עכשיו שואל, מה הדין אם בן אדם... זה שאלה שצריך לשאול רב. התורה מחייבת לאכול, מה קורה אם בן אדם, אם הוא יאכל, הוא יקיר, האם הוא
יאכל או לא?
כן? כן?
ככה, לא תתירו! אתה לא מבין למה,
אתה לא מבין... מה אתה אומר
לך?
יוגי,
אתה לא
עושה? אתה
לא מבין למה,
אתה לא מבין למה. עוד פעם, נשואה, מה אתה אומר?
לא הבנתי את התשובה.
של מי? שבפסח מצרים היה רק צאן, ובדורות אפשר גם בקר.
אבל בדורות, אבל במרן לא מדברת על זה שנגיעים
מבקר. לא, ברור שהלך היא לא ככה, אמרתי במפורש. ארבע תנאים מתחילים את הדיון בצורה כזאת, כי הם מבינים שזה הפשעת.
והתורה
כתפה דבר שלו למעשה? מה, נראה אחר כך, אנחנו נראות הסוגיה, כל הזמן אנחנו מתחילים. בינתיים, זו התשובה שלנו. ישאל השואל, הוא היה אנחנו מבלבלים במוח, הבאתי ראייה מהמחילתא, שחזר גם חשבו שזה הפשעת. אתה שואל שאלה אחת.
אני מסכים איתך שזה קשה לך בין למה. קודם כל, מה כתוב?
רבי יושיעה אומר, תיקחו למה נאמר, לפי שנאמר בזבחת פסח להשם לוקח צאן ובקר, צאן לפסח הוא בקר לחגיגה, זה הפירוש שהוא מציע. אתה אומר כן, עונה לאחד זה, זה ואחד זה בפסח, ומה אני מקיים סתם עם זכר בפסח מצרים, אבל פסח דורות יביא מזה וזה, תלמוד לומר וכו'. רבי יונתן אומר, אנחנו נראה את זה, אני רק רוצה להראות שכולם התחילו במקום הזה. צאן לפסח הוא בקר לחגיגה. אתה אומר כן, אוי לא, אלא אחד זה ואחד זה בפסח. ומה אני מקיים סתם עם זכר, פסח מצרים, אבל פסח דורות יביא מזה או מזה. תלמוד לומר, מקור אחר. וכן, ארבעה תנאים מתחילים בדבר הזה. במילים אחרות, ההנחה הפשוטה היא שזה הפשט. למה? למה? למה שיהיה הבדל כזה בפסח מצרים לפסח דורות? עוד פעם, אני אגיד לכם מה אני, למה אני עושה את זה. הכלל שלנו הוא כזה. רבינו הגרון ליבד אותנו. שאלף הרשת הביקה על פרי לשון חז"ל. ואם אתה רוצה סתירה, ניגוד בין המקרא לשון חז"ל, אתה צריך לראות את המקרא כמו שהוא, ולנסות להבין מה כתוב שם, ואחר כך תגיע לשאלה למה חז"ל, למה ההלכה, או תורה ש... או הלכה למשה מסיני, או דרשות חז"ל, הוציאו את הפסוק מפשוטו. אבל קודם כל אנחנו נשאל את הדברים בהתאם לפשוטם של דברים. למה שיהיה הבדל בפסח מצרים לפסח דורות, בעניין הזה של בצון ובקר? כמו שהתנאים אומרים, שזה צריך להיות ההבדל הפשוט. זה שזה הפך להיות לקורבן? למה קורבן צריך להיות צאן ובקר יותר מאשר...
לא,
יותר
הפוך. זה שפרגיקאים
היה נושא בלבית, כל האמת בבית. אז אתה אומר שזאת הסיבה. הסיבה היא בגלל שפסח מצרים היה כדי לעקור את העבודה זרה של מצרים, שהם עבדו את הצאן, ולכן.
זה כתוב בתורה.
זה לא מספיק כתוב בתורה.
למה הסיבה לשנות?
וגם, אני אגיד לך מה הסיבה בעיניי, הסיבה בעיניי שפסח מצרים ופסח דורות יש בהם שני רעיונות שונים לחלוטין לכאורה. שפסח מצרים הוא קורבן של עבודה, עבודת השם, ופסח דורות הוא קורבן של חגיגה, של שמחה וחג.
שזה שהוא גם עבודה.
זה השאלה. זאת השאלה. לפחות, זה באמת המקור. אני אגיד לכם, בואו ניקח שיחד, אני חושב שאני אעשה את זה עכשיו קצר, ומחר נמשיך עם זה עוד גדול. בוא ניקח את אחת מהדעות פה. תראה, בוא נדעו ככה. אני אכחיל, רבי יונתן אומר, צום לפסח הוא בקר לחגיגה. בעצם הוא לוקח את הפסוק בפרשת ראה, ואומר, הוא מוציא אותו בפשוטו. למרות שכתוב בזבחת פסח לשם לוקחה, אני לא רוצה לפרש אותו כפשוטו, אלא אומר, צום זה לקורבן פסח, בקר זה לקורבן חגיגה. אתה אומר, כן, לא אין לה אלא אחד זה ואחד זה בפסח, ומה אני מקיים, סתם עם זכר, פסח מצרים, אבל פסח דורות יביא מזה וזה. תלמוד לומר, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, בעבודה שעבדת במצרים, כך עשה לפניי לדורות, דברי רבי יונתן. אז הבנה פשוטה זה מאוד מוזר. נכון שכתוב ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, ולכן אמור להיות שפסח דורות יהיה כמו פסח מצרים. אבל, כבר אפשר לעשות שכתוב צאן ובקר.
מה זה מכוחות הפסח משפטו? מה זה זה?
לא יודע, אבל כתוב צאן ובקר. א', ב', יותר מזה אני שואל, יותר מזה אני שואל, הרי לא לכל הדינים אנחנו אומרים שזה אותו דבר. כן? הגמרא, הוא מביא פה בהמשך, יכול...
היינו דוגמאות של עצם ושל...
הגמרא מביאה שלגבי למשל משקופת שתי המזוזות, אנחנו לא אומרים שעושים את זה לדורות. כן? אז אם כבר לא אותו דבר, אז ההלכה אומרת שמה שכתוב מפורש צלו בקר, לגבי זה נגיד שזה לא אותו דבר, פסח מצרים, פסח דור.
זה למה, אבל לחם רומי וברור, זה כן...
לא יודע, צריכים לחשוב, זה פותח שאלה טובה, אבל יש עובדה שקשה להתעלם ממנה, בתורה כתוב צלו בקר.
קשה
להתמודד איתה. אז אתם עוד עושים. אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שבאמת יש שני עניינים בפסח. פסח מצרים היה רק קורבן עבודה לפני השם. ולכן הוא דווקא צאן. לדורות יש בפסח...
למה דווקא צאן?
או בגלל שהמצרים עבדו עבודה זרה, וזה משכו ידיכם וקחו לעבודה זרה. אני חושב שיש פה עניין נוסף. יש לך פשוטם של דברים. האופן שבו מצטרפים לעבודת השם זה על ידי הצון ששוחטים אותו ביחד על כרושו, על קרב ועל קרבו, וזה בבקר לא שייך.
לא שייך.
איזה טכני?
מה?
איזה טכני? אפשר לקשור פה על
המיטה שלו. אני לא מניח שזה טכני, אני מניח שאם הטכני התורה הייתה משאירה לאנשים להחליט, אבל אתה הטכני. אולי זה יקר, אז אנשים היו קונים כמה כסף שיש להם. אם זה הטכני, אני חושב שזה לא טכני, אלא זה מהותי. הצון משקף באיזה טעם שלא יהיה את צד העבודה של פסח. עכשיו, לדורות, התורה כותבת פרשה שלמה שאומרת שיש לקורבן פסח אופי נוסף, שהוא גם קורבן חגיגה, הוא גם קורבן של שמחה והודעה להשם וחגיגה הזה שנגאלנו במצרים, ולכן הוא צריך להיות צון ובקר. עכשיו, השאלה היא, האם ייתכן שפסח מצרים, שפסח דורות הוא רק קורבן חגיגה, ואין בו צד של פסח אבוידו? אז זה אומר את המחילתא שכתוב, ועבדת עשה אבוידו הזו, אז בחודש הזה? עיקר העניין של פסח לדורות חייב להיות את אותו רעיון של פסח מצרים. אם אנחנו נגיד שיהיה הלכה למעשה צאן ובקר, יוצאים כן, שלא מקיימים בכלל לדורות את פסח אבוידו. אז מהסיבה הזאת אנחנו רואים שלדורות זה גם צאן ולא בקר, ולמה כתוב צאן ובקר? התשובה בפשטי, זה בא לבטא את האופי הנוסף של קורבן פסח. אבל אין לזה קיום מעשי. היינו יכולים לכתוב דרך התורה בכמה מקומות, בכמה מקומות התורה עושה את זה. היא כותבת שתי פרשות שונות על אותה מצווה, בכל אחת הפרשות היא מציעה את המצווה בהקשר, בתוך... גם במקרים רבים, במקרים רבים בתורה יש כתוב דברים שאין להם ביטוי מעשי. זה הכוונה היא, דבר שכתוב בתורה ואין לו ביטוי מעשי. דבר שכתוב בתורה ואין לו ביטוי מעשי. עוד פעם? אתה מציע הצעות לתורה. התורה ציינה את הציור. הצעות הן הצעות יפות, אני לא שואל אותן, אבל אני אספר לך איך דרך התורה לכתוב. דרך התורה לצייר, שוב, יש פה הנחת יסוד. הנחת יסוד שלך, ואולי של עוד הרבה יהודים, שהכוונה של התורה היא שנפתח את הספר, ונסתכל ככה ונציית באופן מלא. לא, זאת לא הכוונה של התורה. העובדה שהתורה כוללת בתוכה סתירות, זה אומר שהביצוע המעשי הוא מורכב. והוא דורש חשיבה, דורש את התורה שבעל פה. והמשמעות של זה היא שיש שני עניינים במצווה הזאת. התורה במקום אחד כותבת עניין אחד, במקום אחר היא כותבת עניין אחר, ושני העניינים הללו עומדים בניגוד. ואיך מבצעים את זה למעשה? צריכים לקחת את כל הפרשות. איך אומרת, יש יהודים שאומרים את זה כל יוקר בתפילה. לפני התפילה. שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זאת אומרת, ואני יכול לוקחים שתי פסוקים שלישים מנוגדים, ואז מנסים למצוא את הדרך, איך להכריע בין שני הכתובים האלה, והתוצר המוגמר הוא לא מה שכתוב פה, הוא לא מה שכתוב פה, אלא הוא דבר שנוצר משניהם. והדבר הזה רווח בתורה כמה וכמה וכמה פעמים. עוד דבר, הפסוק השלישי נובע, אתה רוצה, הפסוק השלישי זה פרשת בעלותך. אתה רוצה. אבל שוב, קודם כל צריך להבין את שורשי הדברים ולהבין אותם. להבין שאם, זה לא להבין את התורה, שלקורבן פסח יש שתי משמעויות. המשמעות אחת, שים לב, יש שתי משמעויות. משמעות אחת שקורבן פסח הוא קורבן של פסח אבוידו. והוא פסח שהיה במצרים. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים וכמה וכמה אופנים. שפסח מצרים היה לא קורבן על הגאולה, כי עוד לא הייתה גאולה. אלא הוא קורבן שמקריבים בשביל לזכות לגאולה. והקורבן הזה הוא קורבן שקיים לדורות. כן, על זה התורה אומרת, ועובדת לסבוי לעבור זוכרים.
אבל הוא לא מכיר בעבודה, הוא רוצה חגיגה, הוא אומר, ולכן אם היה שם, לא ניגע.
כן, כן. עכשיו, חוץ מזה, יש לפסח עוד היבט, והתורה כתורה אותו במשך ראה, צריך לשים לב גם למכלול הכולל של הפרשה. כל המועדות מופיעות בפרשת אמור לצורך העניין בצד הקדושת היום. אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. ואילו בפרשת ראה נמצאים שלושת הרגלים כמועדי שמחה וכו'. וגם הפסח שמופיע שם הוא פסח של שמחה, ויש... ולכן כתוב בתורה, צאן ובקר. ככה נראה קורבן עשיר ויפה, אם אתה יש לך כסף, תביא הרבה בשר.
אשראי אשמח לדבר, צאן ובקרים נלך, כי חג השם לנו, כי הוצא של חג זה מצון, הבקר ובוא.
לא צריך להגיד, יש שלמים, קורבן שלמים הוא קורבן של חג.
לא, אבל לא דיבר על שלמים.
קורבן שלמים הוא קורבן של חג, והוא קרב תמיד, צאן ובקר. כן, דרך אגב, שימו לב שדרשת חז"ל, בעצם אומרת באיזה אופן יש קיום לדין הזה גם להלכה. צאן לפסח הוא בקר לחגיגה. החגיגה של י"ד היא אותו רעיון של פסח חגיגה. לכן חז"ל דרשו את זה כך. יש פה מורכבויות של בהלכה שאני לא נכנס אליהם. הרמב"ן דן פה בשאלות ואני נדון בזה אם יישאר לנו זמן. אבל העיקרון הוא זה. זה העיקרון הוא זה, וזה לדעתי. אתם רוצים דוגמה לזה בעניין אחר לגמרי?
לא, אבל ככה המומחיות של התנא במקיף זה להפוך את זה לסתירה. לפני זה דהיינו סיפור על פסח דורות ו...
לא, אז הוא מראה לך שזה סתירה בגלל שהתורה אומרת באופן ברור ומפורש ועבדת לסבוי לעשות בחודש הזה. אם תיקח, אם תקיים את הפסוק צאן ובקר כמו שהוא, תבטל לגמרי את הפסוק ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. עכשיו, זה שיש סתירה בתורה זאת עובדה, אף אחד לא יכול להתווכח עם זה. להגיד שהפשט צאן לפסח ובקר לחגיגה, אי אפשר, לא יעזור לאף אחד. אין אופן שזה הפשט. אני אראה לכם ברשותכם עוד פרשה קטנה בפרשת ראה, בעניין בחור.
אני לא יודע מה שמשה התכוון לתפיסה הזאת.
מי זה משה התכוון? משה לא מתכוון כלום. הקדוש ברוך הוא מתכוון.
לא,
אבל... הקדוש ברוך הוא מתכוון.
לא, פשוט, לא יודע, בצלוב
כאן... לא, הקדוש ברוך הוא כתב, התורה, היה לי חבר בישיבת בית ישראל, שהיה אויצרניק. והוא בא אליי להתייעץ איתי, היה בחור צעיר ממני, והוא בא אליי להתייעץ איתי פעם אחת, מה לכתוב בקטלוג, שם המחבר על חמישה חומשי תורה. האם השם או משה רבנו? אמר פה שאפשר להשאיר ריק. מה זה שאפשר להשאיר ריק את השורה הזאת, זה בסדר גמור. אבל...
זה הסלוקים של אלשיך.
מה?
יש תורה...
תורה סמוישה.
תורה סמוישה זה של
ה... אלשיך. גם?
לא, אבל... יש תורה סלוקים, יש
שפה... מה?
זה תורה משה.
כן, לא משנה, בפרשת ראה תסתכלו מה כתוב, שנייה אחת, אני פותח לכם, אני פותח בחומש דברים, שנייה, חומש דברים, פרק תתווה, פסוק יוטט, שיש לו חומש לפתוח את זה, כתוב בתורה ככה, כל הבחור אשר יוולד בבקרך ובצורך, הזכר תקדיש להשם אלוקיך, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך, לפני השם אלוקיך תוכלנו שנה בשנה, במקום אשר יבחר השם, אתה וביתך, יחיה בו מום, פיסח או עיוור, כל מום רע, לא תזבחנו להשם אלוקיך, וישאריך תוכלנו, תמה בתר או יתן אוכלנו, קצבי בך היד. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בפשט, מי אוכל את הבכור? מה שכתוב פה בתורה. לא, זה בבכור בעל מום. בבכור טהור. בחומש דברים, פרק ט"ו, פסוק י"ט כ. כן? זה יכול להיות? כתוב בפרשת קורח במפורש, שבחור נאכל לכהנים. זה אחד מקבדל את מצות כהונה, שהבחור נאכל לכהנים. נכון, סמי? אז איך אנחנו יושבים את הפסוק? מישהו רוצה להסתכל ברשי? לי הם גלבו לי את הרשי.
רשי,
אני...
איפה הכהן
הוא אומר? איך תוכלנו לכהן
הוא אומר? בכהן הוא כתוב מדבר.
הכהן הוא אומר.
כתוב מפורש, במוקר מה שנבחר עושה. עוד הפעם.
אתה מתכוון כי
כהן
נמצא בית המקדש.
לא, אבל ברור, גם היהודי יכול לאכול דברים במוקר מה שנבחר עושה.
לא,
מי אוכל? אני שואל אותך. כתוב, יש סתירה. בפרשת קורח כתוב שהכהן אוכל אותה, בפרשת ראה כתוב שישראל אוכל אותה.
לא חושב שישראל אוכל אותה. נראה שהבעלים אוכל.
נראה?
עכשיו
שאני יודע שיש פה,
אז
ייבלד
לתקרחו.
כל הבחור,
אני מברך
שהכוונה היא... אפרים, בוא תפתח לכמה שניות את החוש שנקרא הבנת הנקרא, ותקרא את הפסוק. כל הבחור, אשר ייבלד...
אני גם לא רגיש, אבל אני רוצה שאני אראה פה בהכרח סתירה. אין פה
בהכרח סתירה.
איפה
הוא בכוח, אתה רוצה לראות? בוא נדפדף. כל פתר רכב וכל בשר אשר קימו להשם באדם ובמה יהיה לך. כן, וגם בהמשך. גם בהמשך, בסוף יותר חיית, ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה. פעמיים זה כתוב בפרשת קורח שהכהן אוכל את הבכור. ואני, תשמע, אפרים, כל הבכור אשר ייוולד בבקרך ובצונך, מדובר על אדם שיש לו עדר של צון. האם האדם שלו עדר של צון הוא בדווקא כהן? ולוויים למשל אין עדרי צון? לא. כן, תגידי שכבר היית תקריב קורבן, ואתה תאכל אותו, תאכלנו שנה בשנה, לפני השם.
אנחנו יודעים שזה כהן, מה הבעיה?
עוד פעם?
אנחנו יודעים שמי פרשת כהן, אתה יודע שזה
כהן. אבל כאן כתוב שהבעלים אוכל. התורה מדברת אל האדם שיש לו, נולד לו בבקר, בעדר, בקר וצון, והוא צריך לעשות אותו אקדש ולאכול אותו. התשובה היא מאוד להראות שיש סתירה בתורה שבכתב, ובואו נחשוב איך מיישבים אותה. הדרך האחת ליישב היא הדרך שאפרים הולך פה. בואו נקח את הפסוק ונדחוק אותו מפני פסוק אחר. אומר לך הגוין, אל תפרש את המקרא על פי דרשות חז"ל, אלא תדע לך שההלכה עוקרת את המקרא. הפירוש הוא, צריך לידע שניהם, צריך שידע פשוטה של תורה, כדי שידע אחותם. הכוונה היא, הרעיון בתארתו נמצא בתורה, והוא סותר, יש שני רעיונות סותרים.
הוא
בשרם, אז תגיד, תרצה, לא הרעול, אלא בעלי,
אלא תוכלי איזה תירוץ, זה משהו כזה.
לא הבנתי, למה?
הוא בשרם יהיה לך,
את הבשר של הבכור.
על הרעול לא.
מי מדבר על האור? אני מדבר על האור? את האור אתה לא אוכל.
תמצא דרך שתוכל לשבת את זה, שהבעלים
יהיו... התירוצים, השיטה הזו של תירוצים היא שיטה שעניינה לסרס את הפסוקים.
אני עושה את זה כל הזמן.
עוד פעם, הגמרא לא עושה את זה ככה. כי תראה שהגמרא אומר, אתה חושב שהגמרא עושה את זה, הגמרא מצילה. התשובה האמיתית היא, אומר הגויים, צריך לפרש את המקרא לפי פשוטו, ולהגיד שיש פה סתירה, והתשובה שיש פה סתירה כי יש פה שני עניינים. יש פה שני... עוד הפעם, אני
צריך...
בשרם הכוונה היא הבשר של הבכור. מה זה דברים אחרים? שאוכלים אותם? אוכלים את האור?
לא,
פה כתוב, לפני השם תאכלנו שנה בשנה. בפרשת ראה כתוב, לפני השם תאכלנו שנה בשנה. על אדם שיש לו בכור, נולד לו בכור, כי יולד לך במקרחה או בצורך בכור, לפני השם תאכלנו שנה בשנה. מה הכוונה היא? זה דחוק טיפה?
זה אכילה, חנה זה אכילה
לפעמים. אוי.
אז זה לכל זאת, לפני השם, את האור הזה הוא אוכל, הוא לובש את זה במקדש, ואחר כך הוא לא לוקח אותו הביתה? מה קרה לפני השם תאכלנו שנה בשנה? זה קורבן. שלמים, קורבן שלמים, הבעלים אוכל. תשובה, התשובה היא מאוד מאוד יסודית. יש בקורבן בכור, בבכור יש שני דינים, שני דינים אמיתיים ששניהם נוהגים למעשה, ויש לכל אחד מהם חלות בנפרד. הדין האחד אומר שהבכור הוא קורבן, קורבן לפני השם, ומי אוכל אותו? הבעלים. זה דין אחד. יש דין שני, שהבכור הוא מתנות כהונה. ולכן הבעלים נותן לפני שהוא שוחט, נותן את הבהמה לכהן, והכהן הופך להיות הבעלים. אבל כשהתורה כותבת לפני שהם תוכלנו, היא באה להגיד את הדין הזה. עכשיו תראו, יש מקרה שבו הבהמה, שנשאר רק הדין נותנות כהונה, ולא נשאר הדין קורבן, איפה? בבעל מום. בבעלמום, אם הבחור הוא בעלמום, קורבן לא עובד, אין אפשרות להביא אותו קורבן, אבל הוא נשאר מתנות כהונה, ולכן הכהן מקבל אותו. יש מקרה שנשאר הדין קורבן בלי המתנות כהונה, כגון בספק ממון. ספק ממון, ספק בחור, אז שם זה גם ספק, אבל הדין קורבן הוא דין שלו בספק צריך להחמיר, ומבחינה ממונית זה נשאר של הישראל. כי זה שני עניינים שונים שנוצרו בשתי תקופות שונות. דרך אגב, בפרשס בוי למדנו על הבחור שהוא קורבן, וזה לא היה סיבה לעשות אותו למטס כהונה. רק בפרשס קורח, יכול להיות שעוד לא היו כהנים בכלל. לפי דעה אחת, לפי מה שכתוב במשנה, עדיין הכהנים לא התקדשו, רק אחרי חטא העגל. ועדיין, וכבר למדנו בפרשת בו שיש בחור, שהבחורה הזאת היא קורבן לפני השם.
מה העניין לקחת ולקרוא את זה
מהדין הראשון ולעבור את המדין שני? התורה, הקדוש ברוך הוא בחר לקחת את הבכור ולצאת, הנה ככה בשביל פדיון הבן. פדיון הבן זה רק מתנות כהונה, אין שם עניין של קודשי בכלל.
לא, יש שם עניין
של
חידות, זה פדיון
כושר. בסדר. אפשר
להתעלם.
אתה יודע מה? אתה יודע מה? ראשי סגז, הוא רק מתנות כהונה. הוא רק מתנות כהונה, נותנים אותו לכהן, אין בו צד של הקדש בכלל. זו הלחיים בקייבו, מכל בהמת חולין נותנים לכהן. אחד מהדינים שנותנים לכהן, שהתורה כתבה את זה אחרי פרשת קורח, זאת אומרת, במילים אחרות, זה סדר שהקדוש ברוך הוא עשה כדי לחזק את מעמד הכהונה, וזה עניין אחר. עכשיו, האם אנחנו רוצים שהתורה תביא בחשבון שהיא כותבת את דין הקורבן, גם את השיקולים האחרים? התשובה היא, אין זו דרכה של תורה. דרכה של תורה היא לכתוב כל מצווה בצורתה השלמה, בצורה העקרונית שלה, הרעיון שלה, ואם היית מכניס לפה את הבחור, היית עושה פספוס את הדין של הכהנים, היית הופך מהדין של הכהנים, מהבעלות של הכהנים, דין נוסף, זה לא נכון, זה לא נכון. התורה שבעל פה תפקידה לקחת את שני הפרשות, ולחבר אותם ביחד, ולהוציא את ההלכה למעשה. באותו אופן, פסח, יש פה שני עניינים, צד אחד של הפסח הוא שהוא קרב צון, כי הוא קורבן עבודה, ודווקא הצון הוא הנושא, בצד שני זה פסח חגיגה, באופן מעשי קרב רק צון.
מה שאלה בגישה עכשיו, שנה בשנה, לא כל שנה יש בעלמום
או... לא, זה לא הולך על הבעלמום.
מה זה הולך אם כן, שנה בשנה?
כל שנה לוקחים מהעדר שלך את הבחורים, וצריך לאכול אותה השנה, אתה לא יכול לדחות את זה לשנה הבאה.
אבל איך שתירצת, איך זה משתלם עם זה שלך? כל שנה בתנגיד של הכל, זה שייך
קודם כל באופן... תמיד אצלנו, בוודאי. למעשה אין קיום לפסוק הזה. הקיום של הפסוק... שהתורה מדברת על שתי, התורה אומרת לך שני דברים שבצורה, שני דברים שהם כל אחד מהם מופיע בצורתו האידיאלית בשלמות.
הפסוק הבא בא לומר
על בעלום, לא, בעלום זה דוגמה נוספת. אדם יש לו בחור, הבחור הוא קורבן להשם, לא בגלל שהוא של הכהנים. אין קשר בין השניים. אם אתה שואל באופן מעשי איך זה יוצא, אז אדם יש לו בחור, בין אם הוא בעלמום, בין אם הוא לא בעלמום, הוא נותן אותו לכהן.
הוא יכול לעשות שום דבר על הבמה הזאת.
נכון, הוא צריך לתת לכהן.
זה של הכהן כבר.
לא, זה לא של הכהן. הוא צריך לתת אותו לכהן. הוא מחליט לאיזה כהן הוא נותן אותה. זה מתנות כהונה.
כהן שיקח את זה, הוא תמזל את זה, בגלל שיש לו את ה...
כן, הוא יש לו, קוראים לזה בשפה של חז"ל, טובת הנאה. הוא מחליט... מה אתה רוצה ממני עכשיו?
למד מה הרבה?
אני הרווחנו שהתורה מספרת בשני מקומות מעמידה את שני העניינים האלה, כל אחד מהם בנפרד, וכל אחד מהם מופיע בצורה שלמה במקום שהוא מופיע, וכשמחברים את שני הדינים ביחד, יוצאים דינים אחרים.
במקומו זה באמת היה של
הביילים. של הביילים, הביילים היה שוחט לפני פרשס קורח, אם היינו חיים לפני פרשס קורח, בפרשס בוי כתוב שבחור הוא קורבן, לא היו נותנים את זה לכהנים.
אבל יש כהנים, השקר של הכהן.
עוד פעם, למה לתת את זה לכהן? מה פתאום? מה פתאום לתת את זה לכהן? עוד פעם, פרשת קורח כתוב דין אחר. האם לזה שנותנים את זה לכהנים, לצורך העניין, בוא נשאל אותך שאלה. מה קורה אם בחור הוא בעלמום? צריך לתת את זה לכהן? לתת אותו לכהן או לא? כן, ברור שלא מקריבים בעלמום, אבל צריך לתת אותו לכהן או לא? מה אתה מציע? עוד פעם, אז לתת לכהן או לא?
לא יודע איך
נשאו את זה,
לא,
הייתי אומר
לא.
לפי הפסוק, גם כשזה לא בעלמום, אתה צריך לא לתת לכהן.
הוא עוד לא עובד, זה לא מגיע לו.
לא,
אבל בראה
הוא כבר עובד.
לא, בראה הוא כבר עובד, אבל מה אתה רוצה? אבל זה עוד לא עובד, על מה אתה נותן לו?
התשובה היא פשוטה, אין קשר בין הדין לתת לכהן לדין הקרבה. זה לא קשור אחד לשני, זה שני דינים שאין להם קשר. הדין לתת לכהונה הוא כהבחור, הוא מתנות כהונה. ולכן בין אם הוא בעל מום ובין אם הוא לא בעל מום, אתה נותן אותו לכהן. זה דין אחד. דין שני, יש שהבחור הוא קורבן. כמובן שהוא בעל מום, אין איזה דבר קורבן בעל מום. ואז הוא לא קורבן. נקודה, הוא חולין. פשוט. התשובה לזה שהתורה, יש פה שני עניינים, ומתחותים כל אחד בנפרד. וכל עניין מצויר בתורה בצורתו השלמה, כאשר תצטרך לדעת את ההלכה, תצטרך חז"ל, התפקיד של לקחת את שני הפרשות של התורה, לחבר אותה ביחד ולהוציא את ההלכה למעשה. כל פרשה, יש בתורה שלוש פרשות של עבדים. יש דינים מסוימים שנמצאים בפרשת משפטים, יש דינים אחרים שנמצאים בפרשת בעם, יש דינים אחרים שנמצאים בפרשת ראי. שלוש פרשות, כל אחד מהם מגיע מסיבה אחרת, משיקול אחר, ויש סתירות על הפרשות. איך מיישבים אותם? זה תפקידה של תורה שבעל פה. בסדר. אחר בזאת השם נמשיך, יש את פרשת ראי, לראות עוד כמה פרטים. השם יהיה בעזרנו.